טוב, אז אנחנו דיברנו בפעם הקודמת בעקבות סיפור תקופת הזוגות, דיברנו על כל הסיפור של של המחלוקת בכלל, אם אתם זוכרים, מה היחס בין משה רבנו שמקבל את כל התורה כולה מסיני לבין זה שבסוף יש כל מיני חידושים שצצים במהלך הדורות, והאם זה אומר שיש מי שצודק ומי שטועה בסיפור הזה, או שצריך להבין את זה אחרת. זאת אומרת, אם משה רבנו קיבל ומסר לנו משהו, אז אחרי זה איך נוצרו מחלוקות? מה, היו אנשים שכחו, אנשים התלבטו, וכולי וכולי. בסדר, כל הסיפור הזה, ראינו כל מיני כיוונים, או שמשה מקבל הכל, אבל חלק מהדברים נשכחים, או שהוא... מעולה. או שזמן, או שמשה מקבל והוא דברים נשכחים, או שהוא מקבל ולא מוסר, זוכרים, ראינו כל מיני כיוונים. יכול להיות שהוא מקבל את שני הצדדים, והכיוון המשמעותי שאיתו באמת רצינו ללכת בסוף, שאני חושב שיש בו משהו ככה מאוד מתיישב, והוא באמת נראה לי בסוף עושה לנו הרבה סדר, זה סיפור... איך אני חושב, זה ההבנה שמה שמשה רבנו מקבל, זה מקבל את הכל, אבל בצורה מאוד גולמית. בסדר? הוא מקבל את מכלול הדברים, אבל עוד לא בצורה שכבר כל הפרטים באמת באמת גלויים וחשופים, אלא שבמקום, בתוך מה שהוא מקבל כבר הכל טמון. ראינו את המשל היפה הזה שמובא בחז"ל, על הסיפור של החיטה, נכון? שמשל למלך שמביא להם... חיטה, ולא זוכר מה היה הדבר, כאילו מביא איזשהו פשטה נראה לי. וכל אחד מהאנשים עושה עם זה משהו אחר, אם אתם זוכרים. אחד משאיר את זה כמו שזה, והשני מכין מהחיטה, הוא טוחן, מכין קמח, מהקמח זה. זה שיר, נראה לי, אני אזוז ימין לשמאל, לא נורא משהו. מהחיטה הוא מכין לחם, ומהפשטן הוא מכין מפה, ופורס זה מפה יפה כאותי. הרעיון הוא שבעצם באופן פנימי יותר, כל הדברים גנוזים בתוך הסיפור הזה, יש פה חומר גלם. קיבלנו חומר גלם שהכל טמון בו, אז שאלה עכשיו מה תעשה איתו. בסדר, אחד יכול להכין מזה לחם, ואחד יכול להכין מזה עוגות, אבל גם הלחם וגם העוגות, שניהם טמונים בתוך אותם גרגירי חיטה שניתנו לנו. טוב. זה ככה ממש על קצה המזלג, והרחבנו על זה יותר, על המשמעות של זה, על המשמעות אולי של לימוד התורה של כל אחד. בהקשר הזה דיברנו על זה קצת ככה בסוף, בהקשר של הרב קוק, יש הרבה מקורות שעוסקים בסיפור הזה, אפילו לא עברנו בסוף על כולם. באמת ככה לא מעט מקורות שהולכים בכיוון הזה, אם זה רב צדוק, אם זה אשלה, יש ככה דברים שחלקם ראינו וחלקם פחות הספקנו. מה שאני רוצה שנעשה היום, זה נעבור הלאה לתקופה הבאה, כשהתקופה הבאה היא תקופתם של התנאים, בסדר? משה קיבל תורה מסיני, עשרה יושב של זקנים וזקנים נביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה העבירו אלה, מי אחרי אנשי כנסת הגדולה? אנחנו צריכים לזכור בסוף בעל פה, אחרי אנשי כנסת הגדולה, מי הבאים בתור? הזוגות והזוגות, בסדר? לתנאים, בסדר? יש לנו את... שמעון הצדיק משאר כנסת הגדולה, אנטיגנוס איש סוחו שדיברנו עליו, זוגות, ועכשיו אנחנו עוברים אל התנאים. התנאים חיים בין השנים, פחות או יותר, הם בגדול הם בתחילת ספירת הנוצרים, פחות או יותר, בסדר? אנחנו יודעים שישו זוכה בתקופת הזוגות, ואנחנו מדברים על זה שהתנאים זה ממש בעצם כמה שנים אחרי. חמישה דורות של תנאים, הדור השישי הוא כבר דור התפר שבין התנאים לאמוראים, אבל זה חמישה דורות מאוד 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 משמעותיים. מהרבה בחינות. מה קורה בשנים האלו? עם ישראל עובר כמה שינויים מאוד משמעותיים בשנים של התנאים. איזה אירועים משמעותיים קורים? בשנת 66 לספירה, פורץ. יודעים? מה קורה בשנת 70? זה אתם אמורים לדעת. מה קורה בשנת 70 לספירה? חורבן המקדש. נכון, אז מה קורה ב-66? תנחשו. מתחיל המרד, בסדר? מה שנקרא המרד הגדול. המרד הגדול נגמר בחורבן ירושלים, בסדר? חורבן בית שני. כמעט כל הסיפורים שאתם עולים לכם אסוציאטיבית, שאתם חושבים על חורבן הבית, כל האגדות, כל האגדתות, נוגעים לאיזה בית? שני. בסדר? כל הסיפורים שאנחנו מכירים אותם מהגמרא בגיטין וזה, בסדר? זה סיפורים של ימי בית שני, שעל מה חרב בית שני? על שנאת חינם. שנאת חינם זה לא סתם אמירה באוויר, זאת אומרת, בתוך ירושלים באותה תקופה יש קבוצות שונות שנלחמות אלו באלו, וכל אחד רואה את הדברים אחרת ושורפים את המחסנים וכל הסיפורים שאנחנו מכירים, הכל קורה בתקופה הזאת, בסדר? זאת התקופה, שנת 66 עד שנת 70. יש לנו את התנאים שחיים עוד בתקופת הבית, בסדר? מלווים את עם ישראל במעבר מבית מקדש למצב שבו אין בית מקדש, שזה מעבר מאוד מאוד קריטי. נגיד, אני אזכיר, בית ראשון ובית שני באיזשהו מקום עומדים בצורה כמעט רצופה. בסדר, בטח בראייה שלנו היום, ההיסטורית שלנו היום, אתה אומר, בסדר, היה בית ראשון, 70 שנה, משנה איך סופרים שם בדיוק את השנים, אבל נגיד באופן הכי פשוט, 70 שנה בית שני, בסדר? 70 שנה זה לא הרבה זמן, בהסתכלות היסטורית. זאת אומרת, עם ישראל היה מאות שנים ממקדש, הפסקה קצרה ועוד מאות שנים ממקדש. אז אנחנו נראה כמעט 1,000 שנים של מציאות של מקדש. כשהתנאים עכשיו מגיעים לזמן הזה, בסדר? הסיפור הוא אחר לגמרי, ואנחנו עוד נצטרך לגעת בזה. בדמויות שעומדות שם ומה שהן עושות ובראייה שלהן ההיסטורית של הסיפור הזה. אירוע נוסף משמעותי שקורה בתקופת התנאים קורה בשנת 132 בספירת הנוצרים, והוא מרד בר כוכבא, בסדר? כיוון שהעיקר מה שאנחנו רוצים לדבר עליו בשיעור הזה זה תורה שבעל פה, אנחנו לא ניגע יותר מדי בסיפורי המרידות, שתי המרידות הללו. ננסה כאילו לגעת בהם בעיקר בהקשר, בסדר? זאת אומרת, דרך ציר תורה שבעל פה. אפשר להעביר, כאילו אפשר שיחות שלמות על כל אחד מהם, היסטוריות, וזה מעניין וזה חשוב, ותלמדו את זה, מה קרה בכל אחד מהם, מה ההבדל ביניהם. שני הסיפורים, סיפורים מאוד מאוד מרתקים ומעניינים, אנחנו ננסה לגעת בהם באמת בעיקר דרך ההקשר. נגיד, מרד בר כוכבא, למי הוא קשור אצלנו? לאיזה דמות? רבנית חשובה, רבי עקיבא, בסדר? אז בהקשר של רבי עקיבא אנחנו ניגע במרד, אבל חשוב להכיר. תקופת התנאים היא תקופה בהקשר הזה באמת מורכבת, שהיא מתחילה מסוף ימי בית שני, היא תקופה מאוד קשה, דרך היציאה אלה בעצם מתחילת חיים בלי מקדש, ומתגלגלת עד ימי רבי. רבי הוא הדור האחרון, הוא אוסף את מה שנכתב, את כל מה ש נלמד ונשנה, כן, לכן התנאים נקראו תנאים על שם זה שהם שונים, זאת אומרת לומדים או מלמדים את התורה שבעל פה, ובאמת כשרבי מגיע הוא חותם את כל הסיפור הזה. טוב, אז בוא נתחיל לראות. מה שאני רוצה לעשות היום זה לגעת, לנסות להבין איזשהו מהלך שמתרחש כאן דרך כמה סיפורים משמעותיים, להבין קצת אולי את מה קורה פה בתקופה הזאת, דרך הדמויות המרכזיות נקרא לזה. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה הוא מונה את מספר התנאים שאנחנו מכירים, מביא משהו רשימה כולם, ואז הוא אומר שמניין האנשים האלו שבשמותיהם נתחברו כל הדינים ודברי העיון והתקנות והגזרות שבכל המשנה. כמה אנשים תנחשו, כמה תנאים יש לנו? סדר גודל? 40, מה? 20? חייתי שתגידו יותר, 91 איש. חוץ מזה, אומר, יש כל מיני כאלה שמוזכרים, שנזכרו במשנה בגלל מעשה שהרע בזמן אחד מהם, או מוסר שלימד, או דרש שדרש באיזה פסוק, וזה עוד 37 אנשים. זה מה שכתוב לנו. מה כתוב לנו? אנשים שיש לנו מהם חומר כתוב, השמות שאנחנו מכירים. הוא אוסף את השמות. בסדר, הרמב"ם אוסף את כל השמות בהקדמה לפירוש המשנה. טוב, אז אנחנו, כמו שאמרתי, ננסה לגעת בדמויות המרכזיות של כל דור, ודרכן אולי לנסות להבין את רצף האירועים מבחינה היסטורית ומבחינת מה שאנחנו כל הזמן מדברים, התפתחות הוראה שבעל פה. בסדר? טוב. דור ראשון של תנאים. אנחנו מדברים עכשיו על דור ראשון. דור ראשון זה בעצם דור החורבן. מי הדמות המרכזית שאנחנו פוגשים אותה בחורבן בית המקדש? דמות תנאית מרכזית מוכרת שהיא אקטיבית, פועלת שמה? לא, רבי עקיבא עוד לא, ממש עוד לא שמה. מי? רבי יוחנן בן זכאי. רבי עקיבא, אנחנו נפגוש אותו מתי? במרד בר כוכבא, בסדר? אבל בשלב הזה רבי עקיבא יחיה עוד שני דורות. מה זה? זה סיפור אחר. יש רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, יש פה רק על הפלאפון הזה הוא דלוק על זום. אתה יכול לשבת. רק אל תזיז את ה... אל תסתיר להם את זה. רבי יוחנן בן זכאי היה תלמידם של הלל ושמאי. בואו נזכיר שוב. הלל ושמאי, מי הם היו? הזוג האחרון. בסדר? סוף תקופת הזוגות, הלל ושמאי. להלל ושמאי יש הרבה תלמידים. אומרת הגמרא, מסכת סוכה, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה, כמשה רבנו. 30 ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. 20 בינונים, גדול שבכולן, איך קראו לו? יונתן בן עוזיאל, בסדר? קטן שבכולן, רבן יוחנן בן זכאי. אם הגדול שבכולם שורף עופות, נכון, ככה תמיד זוכרים, שכל עוף שעובר מעליו נשרף, תמיד שואלים, אז מה היה הרב שלו? אם הוא כזה גדול שכל עוף שעובר מעליו, תחשוב, מה היה הרב שלו? אז מה היה הרב שלו? אתם יודעים פעם שהוא אמר לי, יפה, הרב שלו, כל עוף שהיה עובר מעליו, לא היה נשרף. זאת אומרת, שהיה יותר גדול, שכל עוף שלו היה נשרף. אמרו עליו רבן יוחנן בן זכאי, ככה, קבל רושם, אם אנחנו מדברים, שלא נניח כמה דברים, הוא ידע כמה דברים. אחד, מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים, כן, קל וחומר, גזרות שוות, תקופות, גימטריות. אם זה לא מרשים אתכם, אז שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת קלים, בסדר, חודש, אפילו שיחת קלים הוא הכיר, כן? תחשבו מה זה, אפילו את מה שאתם כותבים פה. משאלות כובסים, משאלות שואלים, אגב, זה כאילו סתם מכאן, כנראה גדול, דבר גדול, דבר קטן. מה זה דבר גדול? מעשה מרכבה. דבר קטן, הווה יודע באי ורבה. לקיים מה שנאמר, כמובן, הווה יודע באי ורבה, אין הכוונה שרבי יוחנן בן זכאי מכיר את הוויות הבאי ורבה, למה? כי הוא הרבה לפני, נכון? הם עוד לא נולדו. לקיים מה שנאמר, להנחילו לוויש וכו', אבל ברור שמה שאנחנו רוצים לקבל פה את התחושה, רבן יוחנן בן זכאי הוא אדם שכולל בתוכו את הכל, בסדר? הוא מקבל הכל, יש עוצמות מאוד 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 גדולות בדור הזה. יכול להיות אגב שהאמירה של רבן יוחנן בן זכאי הוא הקטן שבכולם, יש פה דיון, מה הוא הקטן שבגדולים, הקטן שבקטנים, לא משנה, אבל נגיד בצורה הכי פשוטה, נגיד הוא הקטן שבכולם. למה זה חשוב להגיד לנו שהוא הקטן שבכולם? למה להגיד לנו? מה זה? אז אפשרות אחת, בדרך כלל ככה מבינים, למה להגיד שהוא קטן שבכולם? כי זה הקטן שבכולם, תחשבו מה זה כל הזה, איזה, מה היה שם. וזה גם נכון כנראה, אבל אני חושב, יכול להיות עוד משהו חשוב, יש פה מעבר בין דורות, לא סתם דורות, אלא בין תקופות. נכון? חוברים מהזוגות אל התנאים, יש הבדל. אמרתי, עוד נדבר על המעבר הזה בין התקופות, בהמשך צריך לדבר עליו. למעבר, כאילו, מתי הם מחליטים שנגמר התקופה, איך זה עובד בדיוק, אבל סתם לא באופן פשוט, יש פה, נראה לי, אנחנו יכולים להתחיל לקבל איזושהי תחושה שקורה פה משהו. הדמות הכי משמעותית שאנחנו נפגוש אותה בדור הבא, היא תהיה התלמיד הכי, הקטן שבכולם של הלל, בסדר? טוב. אז רבן יוחנן בן זכאי, גם מסכת אבות, אנחנו פוגשים אותו שהוא מוסר שמועות מהלל ושמאי, בפרק ב', תראו שהוא רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר, זאת אומרת, באמת קיבל מהלל ושמאי, הוא מקבל מהם, הוא מאריך ימים, חי בירושלים לפני החורבן, ומבין שמה הולך לקרות, העיר הולכת להיחרב, בסדר? תמיד, זה שאומר העיר הולכת להיחרב, זה התפקיד הכי קשה. הכי נחס כזה, כן, לפניו מי קדם לו בבית ראשון נגיד? ירמיהו, נכון? ירמיהו עומד, עומד בכניסה ואומר, הבית יחרב, וכולם אומרים לו, מה פתאום, איך יכול להיות, מה זה אתה, מי אתה בכלל, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? היכל השם, היכל השם, היכל השם, בית המקדש לא יכול להיחרב, בסדר? סיפור דומה קורה לנו גם בימי בית שני, למרות שאנחנו כבר אחרי התקדים הזה של בית ראשון, למרות זאת, כשבאים הרומאים וכו', יש, האתגר הוא אתגר לא פשוט, אגב, כנראה ברקע, נגיד של המרד הזה, מה עומד להם ברקע? בתחושה שאפשר להצליח. מה עומד ברקע? המרד הגדול. המרד שבסופו של דבר מוביל, כן, מוביל לחורבן הבית. מה עומד ברקע, נכון? מרד החשמונאים, נכון? הרי לא הרבה שנים אחורה, היה לנו כבר ניסיון כזה, ומרדנו וניצחנו, אנחנו חוגגים חנוכה, אנחנו יכולים. מי יגיד לנו שאנחנו לא יכולים? מי אתם בכלל? וזה, מלחמות כאלה בפנים. רבן יוחנן בן זכאי נתפס כדמות חלשה כזאת, אגיד אולי פחדנית אפילו, כאילו מה, אתה, זה מה שאתה רוצה? לצאת להיכנע עכשיו? זאת אומרת הרבה, כאילו, אנשים שהיו בפנים, היו להם אמירות לאומניות, חזקות, עם אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, אני מניח שהם גם הכניסו שם, בסדר? לא, זה לא היה כזה משחק פשוט של הרעים מול הטובים, כמו שפעמים אנחנו קל לנו לדמיין. מדברים על הבריונים בירושלים, זה חבורה של, לא יודע, חבורה של ארסים כזה, שכאילו לא אכפת להם מאף אחד, והם שורפים להם את זה, בלי... אז זה כנראה לא ככה. באמת, היו שם, היה שם מאבק, ואנחנו צריכים לחשוב עליו. אז אני סוגר סגרם, כי אני, לא הנושא שלי, אבל בהקשר של החורבן צריך לחשוב על זה. יש קבוצות בתוך ירושלים, איך חושבים, איך מתנהלים. כל אחד לוקח את זה למקום אחר, ברוך הוא מזכה, הוא היה פשוט איש, לא יודע, הוא פוליטיקאי מוצלח, הוא היה, שהוא קלט שם, כאילו, מה הסיפור שם? טוב, אבל אני משאיר את זה ככה. אז הגמרא בגיטין מספרת על היציאה שלו מירושלים, מופיע גם בעבוד רבי נתן, מופיע שם בעברית אמנם, ובתורה הייתה מתומצתת, אז הבאתי את הגמרא בגיטין. אנחנו לא חייבים להבין פה כל, כאילו, אני אומר שוב, אפשר ללמוד את הסיפור הזה של עצמו, ואני רוצה רגע לקבל איזשהו רושם כללי. אז אבא סקרא, יש לכם את זה בדף, נכון? אבא סקרא, רש בריוני דירושלים. בר אחתי, דרבן יוחנן בן זכאי הווה. זאת אומרת, יש קשר משפחתי בין מי למי? בין, יפה. זאת אומרת, ראש הבריונים הוא? הוא אחיין שלו. בסדר? אחיין, הכוונה אפילו אצל אשכנזים, הוא בן אחותו. אחיין ממש. לא אחיין, שזה שבע דורות ימינה ושמאלה. אחיין, אחיין. שלח לי. תא בצנעה לגבי. אתה. זאת אומרת, שולח לו רבן יוחנן בן זכאי, בוא אליי בשקט. הגיע, אמר לו, עד אימת עבדיתו אחי וקטליתו לעמה בקפנה. עד מתי אתם מתנהלים באופן שבו אתם מתנהלים ומה אתם עושים? הורגים את ההר ברעב. אמר למה יעביד? דיאמין הלאומי דיקטלו לי. גם זה בסוג... גם אני מפחד, הרבה פעמים זה עובד ככה, נכון? בקבוצות כאלו עם איזה אידיאולוגיה, אתה לא יכול, אתה כבר מגיע למצב שאתה לא יכול להגיד אחרת. נכון? זאת אומרת, יכול להיות שכולם כבר חושבים אחרת, אבל אף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל בסדר. אמר לי, חזי להתקנת לדידי דה איפו. הוא אומר לו, רבי יוחנן, תן לי, בוא נמצא לי פתרון שמה? שאני אוכל לצאת החוצה. אפשר דעה והצלה פורטה. אולי מתוך זה אני אצליח להציל משהו קטן. אמר לי, נקות נפשך בקציר, ולייתי כולי ערן מה ולישי לובך, ואייתה מידה סריה ואגני גבך, ולאם הוא דנח נפשה. זה היה תעשה כאילו, אתה חולה, כל הסיפור יחסית מפורסם. את כל השלבים של המחלה. תהיה חולה, יפרסמו, יעשו תהילים כזה, וזה, ואז אתה יגיד, שמה, בסדר? שקעה חמה בצהריים, נשבע, מה זה? עוד לא, לא, לא. כן, כן, לא, זה, התחלתי להגיד בהתחלה, הבריונים הם קבוצה מתוך עם ישראל, שמאמינה במלחמה. הם מאמינים במלחמה מול הרומאים. עכשיו אמרתי, יש להם במה להאחז, בסדר? זאת אומרת, קדמו להם החשמונאים, ועל זה הם גדלו, הסיפורים האלו. כן? זאת הסיבה שהם שורפים את המחסנים. למה הם שורפים את המחסנים? בירושלים היו מחסנים לאוכל שנים קדימה. כי אתה מבין שאם יש לך אוכל, אתה לא תלך כאילו... הם אומרים, אנחנו עכשיו, אני רוצה לשים אתכם עם הגב לקיר. אנחנו תמיד יודעים, אנחנו מכירים את זה אגב סתם, גם במלחמה, שאתה... סיפורים בתנ״ך, שגדעון מקיף את מחנה מדיין, מכמה כיוונים הוא מקיף אותם? משלוש, למה משלוש ולא מארבע? יש תמיד כיוון אחד שאתה משאיר, וברגע שיש לבעיה אפשרות לברוח, הסיכוי שלו להילחם עד טיפת דמו האחרונה היא קטנה יותר. בסדר? אז זה קצת מה שהם עושים להם פה, אין לאן לברוח. אי אפשר עכשיו לשבת פה ועוד לאכול, ואז לחשוב על זה ולנסות לדבר עם הרוח, אי אפשר. זה הולך להיגמר רע, תנו את כולכם עכשיו. ולילו באח תלמידך, כן, יעלו, יוציאו אותך התלמידים שלך, ולא לילו, ולא, לא, לא, אינש אחרינה, למה? דלא לרגשן בך, דקלילת. כן, שלא רגישו שאתה קל, דהינו יד, דחי הקליל ממיתה. בסדר? אדם שהוא חי, הוא יותר קל מאדם שהוא מת. בסדר? חי נושא את עצמו. אבי דח, נכנס בו, רבי אליעזר מצד אחד, רבי יושב מצד אחר, כי אם אתו לפתחה, באו למדקרי. הגיעו לפתח ירושלים, מה רוצים לעשות לו? נדקור אותו, למה נדקור אותו? לוודא שאף אחד לא בורח מהעיר. בסדר? שוב, הרעיון הוא אין יציאה, מכאן יוצאים רק מתים. בסדר? למה להוציא? כי לא קוברים תוך ירושלים. נגידו זה גם נהיה לי בעזה. אז באו למדקר, אמרו להו, יאמרו רבן דקרו, הרי יוציאו את הגופה החוצה. נגידו, אנחנו רצחתם את הרב שלנו. באו למדחפה, אמרו להו, יאמרו רבן דחפו, פתחו לבאו ונפה. בסדר? כל הדיון, לענייננו, יצא החוצה. כמעט להתם אמר, שלמה הלך מלכו, אז הוא מגיע, רבי יוחנן, מה זה להתם, לאן הוא מגיע? למחנה. בסדר, המחנה, הוא פוגש את צער הצבא, הוא אומר לו, שלמה עליך מלכה, שלמה עליך מלכה, שלום עליך מלך. אמר לו, מחייב טרקה קטלה, אתה חייב מיטה פעם, אני חייב לדע, דלב מלכה אנט. וקרית לי מלכה. כן, אתה מורד במלכות, אתה קורא לי מלך שאני לא מלך. ותו, אם מלכה אנה, עדיין נעמה לא עתית לגבי, למה לא הגעת עד עכשיו? אמר לדקה, אמרת לב מלכה אנה, עברה מלכה. תדעי לב מלכה, את לא ממשרה ירושלים. בידך, דכתיב הלבנון באדיר יפול ואין אדיר אל המלך, דכתיב האדירו ממנו, זה התחיל וורד שלם כזה, בסדר, כנראה אני מדמיין את הקיסר שם, לא מצליח להבין. לא, גזרה שווה, הוא כאילו עושה להבין מה, איך זה עובד בדיוק. אבל לעניין, הוא אמר לו, אין מצב שירושלים, ירושלים היא עיר חשובה, לעניין, נגיד בצורה פשוטה. בסדר? ירושלים לא נמסרת אלא בידיו של מלך. יש לזה משמעות, ולכן אתה מלך, ואין לבנון לבית המקדש וכולי. ודקה אמרתי, אם מלכה אנה, מה היא לא קעתית לגבי יד עידנה, כאילו למה לא באתי עד עכשיו, בריוני דאיתבן לא שווקינן. יש בריונים בירושלים, לא נתנו לצאת. אמר לי, אילו חבית של דבש ודרקון, כשואל אותו הקיסר, תגיד לי מה לעשות, יש לי חבית של דבש ודרקון כרוך עליה. כן, נחש כזה. לא היו שוברים את החבית בשביל דרקון? אישתיק. זאת אומרת, אומר לו, שואל את רבי יוחנן, מה אתה אומר? מי החבית? ירושלים. מי הדרקון? הבריונים, מה עושים? הם יושבים על זה, מה, אתה לא שווה לך לשבור את החבית כדי לגמור עם הדרקון הזה? שתק רבי יוחנן. קריאה לרב יוסף, כן? רב יוסף הוא יחיה הרבה אחרי זה, הוא יגיד, ויתם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור, ודעתם משכל. היא באה אלה למאמר לה, שקלינן צוותה, ושקלינן לדרקון, וקטלינן לה, וחבית השווקינן לה. בסדר? זאת אומרת, היה צריך להגיד לו, תעבוד עם פינצטה, תוציא אותה, חיסולים מוקדים, בסדר? היית צריך להביא את בגץ ולהגיד, תקשיבו, לא, זה לא מוסרי, לא יכול להיות עיר שלמה עכשיו תחתוב בגלל זה, מה נעשה? נעשה מצור עכשיו, במקום ששנה ייקח שנתיים, אבל אנחנו נרוג רק את הבריונים, ולא נרוס את כל העיר. בכל אופן, הוא לא אמר לו את זה. אני מדלג פה כל הסיפור הזה שהגיע, מגיע שליח, אומר לו, אתה באמת הולך להיות מלך. בוא נדלג לסוף, בסדר? אלא ביי, מיני, מי דדאתן לך? ממש, רגע, נסתכל באיזה שורה זה אצלכם. בשורה שלישית מהרחבות מלמטה, אתם רואים? באמצע שורה? זאת אומרת, הוא מבין שהוא הולך להיות הקיסר הבא, והוא חוזר עכשיו הביתה, והוא מציע, הוא אומר לו, תשמע, מישהו הולך להחליף אותי כאן בסיפור, אבל אני דגת דג זהב, תבקש מה שאתה רוצה, בסדר? אמר לי, תן לי, הוא מבקש רבי יוחנן שלושה דברים. תן לי יבנה וחכמיה, בסדר? ושושילת דרבן גמליאל, שושלת רבן גמליאל, צריך לדבר על זה, ואסוותה, מה זה אסוותה בארמית? רפואה למי? דמאסיאן ליה לרבי צדוק, רופאים שירפאו את רבי צדוק. טוב, קרי ליה לרב יוסף ויתם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעת אותו, אותו פסוק, איבא אלה מימר ליה לשווקינו הדה, זימנה, זאת אומרת, באים הדורות אחריו שכבר ראו את החורבן, אומרים, היה צריך להגיד, היה צריך רבי יוחנן, מה צריך להגיד לו? יש לך בקשה אחת, מה אתה רוצה לבקש? עזוב את ירושלים. והוא סבר, דילמה כולי היי לא אביד, והצלה פורט ענה מי לא אביד. זאת אומרת, רבי יוחנן חשש, זאת אומרת, עדיף חצי מזה, יכול עדיף ציפור אחת מיד מיד משתיים עליי, אולי אם אני אבקש יותר מדי, אני בסוף אצא קרח מכאן ומכאן ולא אקבל שום דבר. טוב, אז בתוך הסיפור הזה יש כמה פרטים, אגב, מעניינים שעוד נזדקק אליהם. דוגמה אחת הפרטים שאני אומר, שמתי לב אליהם רק ממש, כאילו שלמדתי את זה עכשיו, מי נוסע את רבן יוחנן החוצה? זוכרים? תלמידים שלו, נכון? איזה תלמידים? שמתם לב? רבי אליעזר, רבי יהושע. זה חשוב לנו לדעת מי התלמידים שנוסעים אותו החוצה? מה אתה משנה? הם ממשיכים את דרכו, אוקיי, בסדר. משנה לך כאילו שם יתמה... אז אני כבר אגיד, אנחנו רבי אליעזר ורבי יהושע, זה מאוד מאוד מעניין. וזה יחזור גם בסיפורים הבאים. בכל סיפור של דור אחד, מסתתר כבר הדמות המשמעותית של הדור הבא. רבי אליעזר ורבי יהושע יהיו שני התנאים הכי משמעותיים בדור השני. והם לא סתם הכי משמעותיים. רבי אליעזר, אנחנו יודעים שהוא שמותי. מה זה שמותי? מבית שמאי. ורבי יהושע הוא נציגם של בית הלל. בהמון מחלוקות, אנחנו נמצא שהם נחלקים, מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, בסדר? כאילו תופיע דרך המחלוקת שבין רבי אליעזר לרבי יהושע. למה זה חשוב? כי בסיפור הזה חשוב לנו לדעת, כשרבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, מי יוצא איתו? נציג גם של בית שמאי וגם של בית הלל. המחלוקת הייתה קדומה, ויכול להיות שבתוך הסיפור של איך אולי היינו יכולים לחשוב, שבתוך הסיפור של המאבק בתוך ירושלים, בין הקבוצות, אולי בית שמאי ובית הלל גם רבים. זאת אומרת, אם הייתי אומר לכם, אם הייתי יכול, הייתי צריך לעשות את זה לפני. אני אגיד לכם, בואו תנחשו, בסדר? בית שמאי ובית הלל, כמו שאתם מדמיינים אותם, מי הלך עם הקנאים, מי הלך עם ה... לא יודע, עם רבי יוחנן בן זכאי, מה אתם אומרים? עם המתונים יותר. מה אתם אומרים? נכון, בית הלל, אז קודם כל תמיד תדעו, שואלים אתכם שאלה כזאת, תמיד אפשר גם לענות, וחשוב לדעת את זה, מי אמר שצריך לחלק אותם לשניים, נכון? אבל הסיפור פה, אני חושב בצורה מאוד יפה, אומר לנו, שמה? שלא הייתה המחלוקת, זאת לא הייתה, יכול להיות אגב שבתוך בית שמאי, בתוך בית הלל, יכול להיות שהיו כאלו שהיו פה וכאלו שאני לא יודע להגיד. אבל בסוף מי שיוצא מהחומות, זה גם בית הלל וגם בית שמאי. זה לא מסורות, זאת אומרת, זה לא מסורות שהיו לנו, ואז קיבלנו מסורות, קיבלנו את בית הלל, בית שמאי נעלמו לנו מהמפה ונגמר. אנחנו עוד נפגוש את זה בהמשך, זה יפגוש אותנו בעוד סיפורים בהמשך הסיפור הזה, אבל מאוד מעניין. סתם אני אומר, זה פרט שכאילו, אני אומר, באמת אף פעם לא שמתי לב אליו. אני מכיר את הסיפור הזה, שמעתי אותו הרבה פעמים, מי החולה, מוציאים אותו, אתה אומר בסדר, ואתה מדלג על הסיפור הזה של מי הוציא אותו, וזה סיפור, אני חושב, יש בו אמירה מאוד משמעותית. גם בית שמאי, גם בית הלל, יש להם איזשהו משהו ששורד את החורבן. לשני הבתים יש משהו ששורד את החורבן ויוצא החוצה. לא. לא, לא, לא. אני חושב שזה, המחלוקת ביניהם היא קדומה יותר. היא קודם, בתקופת הזוגות. בסדר? יש לי תלמיד, זה מתאים שזה ימשיך, או גם נפגוש, עוד פעם, נפגוש את המחלוקות אחרי זה. מה זה? ההכרעה תהיה קצת אחרי, אני מסכים. אבל אני חושב שכאילו הרעיון היה לי מה שרוצים להגיד לנו, שמתוך ירושלים יוצאים שני כוחות, ושניהם קיימים עדיין. בסדר? טוב, אז מה מבקש רבי יוחנן בן זכאי? אומרים לך, תקשיב, מה אתה רוצה? הוא מבקש שלושה דברים. כנראה שלושת הדברים האלו, מה הם? הם כנראה יוצרים פה איזושהי תמונה שלמה. אנחנו צריכים אולי דרך הבקשה שלו לנסות להבין מה הדברים שרבי יוחנן בן זכאי רואה אותם כמהותיים ביותר לצורך המשך קיומו, נקרא לזה, של עם ישראל. שמה? תגיד, נו. מעולה, אז באופן פשוט, בוא נראה, אז מה הוא מבקש? אז קודם כל, יבנה וחכמיה. מה זה יבנה וחכמיה? מה מבקש רבי יוחנן בן זכאי? תורה. בסדר? עולם התורה. אנחנו יודעים שבאמת, עולם התורה נודד ליבנה, ומצליחים, אנחנו נראה שאחרי זה מצליחים לבנות אותו מחדש, ואחרי זה משם הוא עוד מתגלגל, אבל באמת, יש איזשהו, הבקשה הראשונה, היא הבקשה של לימוד התורה בעם ישראל. עם ישראל צריך את התורה כדי להמשיך להתקיים. בסדר? מה הדבר השני? שושלת רבן גמליאל. מה זה הדבר הזה? מה זה? מלכות, נשיאות, מעולה. יקרו לי במילה אחרת, אולי מודרנית יותר. איך? לא שומע. ממשל, מעולה. מה? אני, במילה סתם, תמרו דברים נכונים, אני אגיד במילה שלי כאילו הייתה, עושה לי יותר סדר בראש, הוא מבקש על הלאומיות. כשיש מנהיג, בסדר? מנהיג, הוא תקווה וסמל ליכולת לקום. אקח דוגמה מכיוון אחר לגמרי, נגיד, בסדר? סוגיה מעניינת, סיפור בריחת האדמו"רים בשואה. מכירים את הדיון על זה? ראשי, כאילו, או בכלל, האדמו"רים זה פרט, אבל בכלל, של המנהיגים. הייתה הרבה פעמים דילמה אצל הרבה מהמנהיגים בשואה, האם להישאר עם האנשים שלהם עד הרגע האחרון, היו כאלה שבחרו בזה, או לצאת מתוך התופת וזה, וללכת להקים מרכז חדש. הרבה פעמים שאנחנו מספרים את זה, היום אני מרגיש שכאילו, הרבה פעמים הנטייה שלנו היא לבקש איזה מוות הירואי כזה. מה זאת אומרת? מה, אתה משאיר אותם שמה? שער, תמות איתם, כן, קודם כל, עזבו שאף אחד מאיתנו מעולם לא יתמודד עם משהו משום כיוון, ולשפוט כזה מהר זה לא כזה פשוט. אבל יותר מזה, אני מרגיש שמי שקצת מכיר, נגיד, בחסידות זה מאוד חזק, אני מרגיש חסידים וזה, הידיעה שהרב ברח, בסדר? נתנה לאנשים תקווה וסיבה לחיות. כי אם הרב ברח, מה זה אומר? שלא נגמר. הסיפור לא נגמר. להרבה אנשים התחושה הייתה שהכל נגמר. אני אחרון פה, הכל נגמר. בסדר? כשרבן יוחנן בן זכאי מבקש על השושלת של רבן גמליאל, הוא רוצה להשאיר איזשהו כוח לאומי בעם ישראל. כי הלאומיות פה תחטוף מכה מאוד 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 קשה. מהתקופה הזאת, בסדר? אנחנו נהיה באיזושהי התרסקות אדירה, שהתקומה ממנה תהיה רק אחרי כמעט 2,000 שנה. והוא מבין שהוא צריך משהו, הוא צריך שתמשיך להיות איזושהי הנהגה, שתוכל ליצור משהו, בטח בתקופה כזאת מורכבת של משבר כזה גדול. רבן יוחנן בן זכאי עצמו, הוא לא משושלת רבן גמליאל, והוא תופס פה מנהיגות לתקופה הזאת, וברגע שזה הדבר מתאפשר, הוא מחזיר את ההנהגה לשושלת של רבן גמליאל. יש, כן, יש כמה דורות, עוד מעט ניגע בזה ברשימה שם, אבל גם הרומאים עצמם לא מאפשרים לשוש, כאילו להם להנהיג, כי הם מבינים שהבקשה הלאומית, בסדר, היא מתעוררת כשיש מנהיג. לכן לא מאפשרים לו, לוקחות כמה שנים, וכל העסק נרגע שאפשר להחזיר לו את ההנהגה, שזה יתקבל גם על ידי השלטונות. אתה שואל על זה, למה זה? כן, אז אני אגיד ככה, באופן פשוט, ההנהגה בעם ישראל עד התקופה הזאת היא הנהגה שעוברת מאב לבן. מתחיל מדוד המלך, בסדר? היה אמור להתחיל משאול, אבל לא עובד, הוא מתחיל מדוד, וזה עובר מאב לבן. מלכות היא שונה מדברים אחרים. זאת אומרת, היום אנחנו חיים בדמוקרטיה, שזה עולם אחר לגמרי, למרות שגם שם אנחנו מכירים כאילו, מכירים דורות שניים, כמו בהרבה דברים בחיים שיש דור שני, אבל באופן פשוט אומר, ההנהגה היא כן עוברת מאב לבן. לא, אז אני אגיד, מה שאני מכיר, אני אגיד אולי איזה, טוב, התחלתי לדבר על זה אחרי, אז אולי אני אקדים כבר עכשיו. למה בכלל יש צורך להקים איזשהו מוסד נשיאותי פתאום? מי המנהיגים של עם ישראל עד אותה תקופה? לא, לפני כן, קצת קודם. מי המנהיגים? לא, יש הנהגה. אתה אמרת מקודם משהו קשור, זה נו? אמרת דבר אחד בשיעור, תחשוב, על מה דיברת? מי תפס את ההנהגה לא לפני הרבה שנים במרד הקודם? רמז יותר... מי? החשמונאים. בסדר? ושם, יש לנו מלוכה שעוברת מאב לבן. נכון? מתי? בגדול כן. מה זה? מה התחיל? לא, זה משפחה, אני מצטער להגיד בצורה פשוטה. איפה נקטע הרצף? מי קוטע את הרצף של החשמונאים? הורדוס. בסדר? מי אחרי תקופתו של הורדוס? כל מאן דאמר מבית חשמונאי ענה, הרב דאו. למה? כי אין יותר, בסדר? לתוך הריק הזה, נוצר איזושהי תקופה של ריק, ואז צריך ליצור משהו חדש. מי שנכנס שם בסוף זה הלל, בסדר? שהוא, אם אני לא טועה, מצאצאי בית דוד, ככה אני זוכר, אבל לא בדקתי זה עכשיו. אם מישהו מכיר אחרת, אז תגידו. וממנו מתחילה שושלת, בסדר? יש לנו, זאת אומרת, יש לנו, אני אגיד לכם את כל השמות. כתבתי את זה כדי שאני אזכור. הלל הזקן, אחריו רבן שמעון בנו, אחריו רבן גמליאל הזקן, שהוא בן דורו של רבן גמליאל זכאי, רבן שמעון, הוא הבן שלו, ורבן גמליאל דיבנה, זה רבן גמליאל שאנחנו נפגוש אותו עוד מעט, הוא דמות מאוד משמעותית, בסדר? אחריו רבן שמעון בן גמליאל, והבן שלו יהיה רבי יהודה הנשיא. בסדר? זאת השושלת, עד רבי יהודה הנשיא. כן. בסדר? טוב, אז אני חוזר רגע עוד פעם לסיפור הזה של מה מבקש רבי יוחנן בן זכאי, דרך זה התגלגלנו. אז הוא מבקש על עולם התורה, הוא מבקש על הלאומיות, והדבר השלישי שהוא מבקש זה רפואה לרבי צדוק, שזה תמיד מין תעלומה כזאת. אז מה הסיפור הזה? אז אם זה גדול הדור, אז אולי זה קשור לתורה, נכון? לא בטוח שהוא גם גדול הדור. אז יש מי שרוצה להגיד, הוא מבקש את זה כדי להתחיל לתת איזושהי תחושה שכאילו מבקש בקשות אישיות כאלה. אני צריך אותו, שלא חשבו על הלאומיות, לא, אני צריך, תן לי, אני ראש ישיבה, זה העבודה שלי, בסדר? תדאג לי למקום עבודה, אני אעבוד ביבנה, זה בסדר? מבחינתך, יש לי חבר, קוראים לו, אני יכול להציע את זה, ויש לי גם איזה זקן אחד, לא מרגיש טוב, אני מבקש רופא. כאילו, אז יש מישהו להגיד שזה הכיוון, כאילו מין להפוך את הכל להיות יותר פשוט, אבל יכול להיות בצורה יותר, יכול להיות שזה גם נכון, אני לא יודע להגיד, אבל בצורה יותר עמוקה, אני חושב, נראה לי שרבי צדוק קשור בכלל לכל מוטיב אולי הקדושה בעם ישראל. אנחנו יודעים שהוא יושב בתענית, מזה הוא חולה. הוא יושב בתעניות והוא מבטא, אני חושב, ככה נראה לי שהוא מבטא את ממד הקדושה. יש לנו כאילו תורה, לאומיות וקדושה שהולכות שלובות ביחד. ואלה שלושת הדברים שצריכים, כאילו אלה הזרעים שרבי יוחנן בן זכאי צריך לטמון פה, כדי שעם ישראל יוכל איתם, בסדר? להמשיך אחרי זה ולהתפתח. טוב, אז ראינו שהוא באמת הוא לא מבקש על ירושלים, והגמרא דנה בזה. האם הוא היה נכון, לבקש על ירושלים, או לא היה נכון לבקש על ירושלים? זה בסדר, זה לא בסדר שהוא לא מבקש. אנחנו לא יודעים להגיד, האמת. כשהגמרא מביאה את הדיון, את ההתלבטות שמה, אז היא לא, כיוון שהוא לא ביקש, אנחנו לא יודעים להגיד מה היה קורה אם הוא היה מבקש. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה מבקש על ירושלים והקיסר היה נענה לו, יכול להיות שהוא היה מבקש על ירושלים והוא אמר לו, תקשיב, צא לי מהעיניים. בסדר? אנחנו לא יודעים להגיד. אז למה הוא לא מנסה? אז שוב, יכול להיות שהוא חושש לאבד הכל, כמו שהגמרא אומרת. עוד כיוון שאני ככה מציע אותו, אני לא יודע להגיד זה, יכול להיות שרבן יוחנן בן זכאי מבין שהמצב בירושלים אבוד לא בגלל האויבים מבחוץ, אלא בגלל מה שקורה בפנים. זאת אומרת, כשהעיר הזאת יחב אוכלת את עצמה, וכדי, ולפעמים כדי ליצור איזשהו תהליך של תיקון, אנחנו אין לנו ברירה. זאת אומרת, משהו פה עכשיו הוא כבר רקוב, לא יעזור. בסדר, כשחזרנו על בית חרוב החרבת, בסדר, נדברים על הביטויים האלו, באמת, כאילו היה פה משהו, ההבנה היא שזה דברים שמתחילים אצלנו. זאת אומרת, כשאנחנו בפנים, והסיפור הוא קטסטרופלי ונראה באופן הזה, זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי, העסק הזה לא יצליח. אם אתה תלך, יבוא אחר, אם לא יבוא אחר, אנחנו נהרוג את עצמנו, זה ייגמר לא טוב. אז תן לי את יבנה וחכמיה. יכול להיות שזה חלק מהסיפור פה. טוב. אז רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, מקים את יבנה. יש תיאורים, איך הוא מחכה לשמוע מה קורה בעיר, וכשהוא שומע על החורבן, יש ככה אבל מאוד גדול. והוא מבין שעם ישראל עכשיו עומד לפני אתגר שלא פגשנו כמותו. חיים יהודיים בלי מקדש. מה עושים עכשיו? איך מתנהדים? והוא מתחיל לתקן כל מיני תקנות שמאפשרות, אני חושב, התחלה של חשיבה אחרת. מה התקנות שהוא מתקן? אז הוא תוקע, לדוגמה, תקיעה בשבת. בהתחלה הוא כותב בכל מקום, יש דבר שיש דבר, אבל נגיד נטילת לולב, אנחנו נורא מכירים את זה, שנוטלים בתקופת המקדש, היו נוטלים מתי? בגבולים, איפה היו, מתי, בכל הארץ, מתי נוטלים? ביום הראשון, ובמקדש כל שבעה, מתקין הרבה יכול מזכה, גם בגבולים, כל שבעה. כהנים מברכים יחפים, כמו במקדש. יש גם דבר חסטנה למוכר, יום הנף, יום הנף כולו אסור. לא נסביר את כל הזה, יש בקשה של קורבן, יש של העומר שמתיר את החדש, בסדר? אז בעיקרון, כשיש מקדש, אז זה נעשה מיד בבוקר, ואז אפשר כבר להתחיל לאכול את התבואה החדשה. כשאין מקדש, באופן עקרוני, היינו יכולים להתחיל, ישר ברגע שמגיע היום, היינו יכולים להתחיל לאכול, כי אין לנו את הדרך לתת קורבן. אומר רבי יוחנן, מהרה ייבנה המקדש, זאת אומרת, יכול להיות שפתאום ייבנה לנו בית המקדש, בדיוק ביום הזה, ולא נדע, ויהיה חייבים להקריב קורבן. את הקורבן הזה, ואז אי אפשר לאכול תבואה חדשה, בלי שקריבו קורבן. לכן מה הוא אומר? כל היום הזה יהיה אסור בתבואה חדשה. מה ההסתברות שזה יקרה? שבית המקדש ייבנה בדיוק ביום הזה. מה ההסתברות? אפשר לדעת, זה פשוט, מה ההסתברות? מעולה, זה נכון, זה אחד חלקי, מספר ימים בשנה. אז הסבירות הזאת היא עליה הוא בונה, כאילו? זה הסיפור? אז מה הרעיון? שמה הרעיון, אבל שמה? שאנחנו כל הזמן, יהודי כל הזמן צריך לחיות בתחושה, וזה כבר אנחנו מתחילים להרגיש מה הוא רוצה. יהודי, דבר אחד שהוא מנסה ליצור לנו, יהודי צריך לחיות בתחושה שבית המקדש יכול להיבנות בכל יום. בסדר? וזה משהו ש... אפשר להגיד בצורה שצריך הכל הצליח לו, באיזשהו... התחושה הזאת היא שאנחנו מחכים לזה שבית המקדש ייבנה, עכשיו זה ציפייה מורכבת, כן? כל אחד שחושב עם עצמו עד כמה הוא מאמין שבית המקדש נבנה מחר, זו שאלה קשה, כן? לא כזה קל, כאילו אנחנו אחרי המון המון שנים, ואנחנו מכירים את המצב הפוליטי, למרות שאנחנו היום הרבה יותר קרובים מאשר שהיינו לפני 100, 200 וכולי שנים, אבל עדיין יש בזה זה משהו קשה, אבל הסיפור הזה שבית המקדש בכלל נמצא בשיח שלנו, עד היום, זה חלק מהסיפור הזה. כאילו מישהו זורע פה איזשהו זרע שאומר, תדע לך, זה יכול לקרות בכל יום. תישאר באיזושהי דריכות בהקשר הזה. הדבר השני, אני חושב שקורה כאן, כל הסיפור של נטילת לולב בגבולים כל שבעה, זה הבנה שעבודת השם עוברת עכשיו, מאיפה לאיפה? מבית המקדש אל כל, כן, אל הבית, אל כל המרחבים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עכשיו ליצור קהילות. בכל מקום תהיה בית כנסת, תהיה שם קהילה, כל מה כמעט כל מה שאנחנו מכירים מהעולם הדתי שלנו מתחיל בעצם להתגלגל מפה. כל כאילו במרחב הציבורי, לא במרחב האישי. איך נראות התפילות והבית כנסת והחגים, המון המון דברים מתחילים בעצם לקרות שם. וזה באמת יוצר אצל כאילו כל אחת מהקבוצות איזשהו, בעם ישראל, איזשהו מרחב שבו יכולה לפעול. בדברים שלא היו נעשים כשהיה מקדש, כי כשהיה מקדש היה איזשהו לב אחד. שסביבו הייתה כל ההתנהלות, ואנחנו פתאום יוצרים קבוצות אחרות. ואני אגיד, זה עוד יותר מורכב ממה שנראה לנו, כי אני אגיד ככה, פגשנו בדורות קצת אחורה, זאת אומרת, תקופת הזוגות, דרך אנטינוס הסוכות, דיברנו על זה, כל מיני כתות שכבר התחילו להסתובב פה. כל מיני קבוצות שהתחילו ליצור לעצמם מנהגים עצמאיים. בסדר? ולא כולם שרדו איתנו. נכון? חלקן נעלמו, חלקן הפכו להיות הנצרות בהמשך, או כל מיני דברים כאלו שבעצם מתחילים להתגלגל, כן? רבי יוחנן בן זכאי אומר, אני עכשיו מאפשר לחזק את המרחב של הגבולין, את העבודה, עבודת השם הקהילתית נקרא לזה, בכל מקום, זה, יש בזה סכנה והוא עושה את זה למרות זאת. כי הוא מבין כנראה שעכשיו במצב הנתון, אין יותר מרכז אחד, כנראה, כאילו אנחנו לא הולכים לקראת תקופה של מרכז, ואנחנו צריכים לתת הרבה כוח לכל אחד במקום שבו הוא נמצא. טוב, יש לנו מעט זמן, וואי וואי, אתם בטוח שזה ייקח לנו פחות זמן. בואו נתחיל לדבר על, על הדור השני. בסדר? עד כאן הדור הראשון. בסדר? שאלות עד כאן הערות? לפני שאני עובר הלאה. מעולה. דור שני של, של התנאים, אנחנו פוגשים כמה דמויות משמעותיות. שתיים מהן כבר הזכרנו. זוכרים? רבי אליעזר ורבי יהושע, יפה מאוד. אותם שני תלמידים שכאילו מופיעים לנו כזה. אגב, בסיפור הקודם, יהיו עכשיו באמת שתי דמויות מאוד מאוד דומיננטיות, מאוד מאוד משמעותיות בסיפורים הבאים. מי הם היו בכלל? אז רבי יהושע, אנחנו מדברים על רבי יהושע בן חנניה, הוא מראשי התנאים בדור השני באמת. במשנה שמופיע לנו רבי יהושע, אנחנו מדברים עליו. חי בפקיעין, הייתה לו ישיבה בפקיעין. הוא יהיה אב בית דין, ליד רבן גמליאל, שרבן גמליאל נשיא, הוא יהיה אב בית דין. יש לו, כאילו אתם כל מיני סיפורים שהוא דן עם פילוסופים וכו', אבל בהקשר שלנו אני רוצה להביא בעיקר סיפור אחד, אולי שניים מאוד משמעותיים, שקשורים גם לרבי אליעזר. מי זה רבי אליעזר? אולי נקדים גם את זה. רבי אליעזר זה רבי אליעזר בן אורקינוס. מכירים קצת את הסיפור שלו? שמעתם? מה זה? כן, זה סיפור, צריך להכיר אותו, זה תור סיפור ילדים. אבטלי, אתה בטוח שמעת אותו. מה הסיפור לך בתור ילד? אני מקווה שלא... לא, 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 לא. מה שמעתם בתור ילדים, מאמי וטאמי? מה הסיפור לך? סיפורים נוראים כאלה של גרמנים, שהם מספרים סיפורים מפחידים לפני השינה לילדים שלהם. סיפורים נוראים. אז רבי אליעזר בן אורקינוס, חשבתי שזה כזה פשוט. יש פרקי דרבי אליעזר, ספר חשוב ומעניין. בהמשך צריך לגעת גם במה נכתב בתקופה הזאת, אבל בהקדמה שלו יש את הסיפור, מופיע הסיפור בפתיחה שלו. הוא מתחיל ללמוד תורה בגיל 28. הוא גדל לאבא מאוד מאוד עשיר. אורקינוס אבא שלו היה אחד מעשירי, כן, היה כזה עשיר מאוד מאוד גדול, ויש לו שטחים, והוא נותן לו לעבוד, מה זה? כן, כן, והוא נותן לו לעבוד באיזשהו מקום, והוא רואה שהוא עצוב, אז הוא מעביר אותו לעבוד, לעבוד במקום ביותר קל, והוא עדיין עצוב, ואתה שהוא אומר לו, אבא, תקשיב, אני רוצה ללמוד תורה. בגדול אמר לו, לא יהיה. לא, בסדר, אני... אם היית בן 3 אולי, יכול להיות שאני אומרים, וואלה, אתה יודע מה, בוא נשקיע בך, וזה יכול להיות, אבל אתה, יכול להיות שאלו, תכנונים בשבילו, אתה תחליף אותי פה, יכול, אני לא יודע בדיוק מה, מה הוא הבטיח לו שם, אבל אמר לו, לא, לא, לא יהיה. בסופו של דבר הוא מחליט שהוא הולך, עוזב הכל, עולה לירושלים ללמוד. הוא חי שם ככה בעניות מאוד מאוד גדולה, ברמה ש... אתה שהוא באים לספר, אני חושב שזה לרבי יוחנן שהוא רבו, אבל לא, מה זה? שיוצא לו, יש לו ריח לא נעים מהפה, אז הוא בא לבדוק מה הסיפור הזה, אז הוא מתחיל לבדוק רגע איפה הוא אוכל, אז הוא אומר, יש לו את המקום שבו הוא ישן, שם הוא אוכל, אז הוא מגיע לשם, הוא שואל מה הוא אוכל פה, אז הוא אומר, יש לו שק, יש לו שק כזה, מדי פעם הוא הולך אוכל, הוא פותח את השק ומוצא שם חול, בסדר, מוצא שם אדמה, ואז הוא מבין את הסיפור, הוא אומר לו, ככה, כאילו, עוד יצאו ממך דברים טובים מהפה, זה ככה במילים שלנו. ואז הוא נשאר שם ולומד ונעשה ככה אחד התלמידים המרכזיים. לימים מגיע אבא שלו, מגיע, ובא, בסדר, עשיר כזה, בא בישיבה, שם כזה כיפה לכבוד האירוע, מתיישב מקדימה ככה, יש לו כסף, נכון, אנחנו מכבדים אנשים עם כסף, ואז מביאים אחד התלמידים לדבר, מביאים את הבן שלו, והוא נו, ככה, הוא דברים יפים, כי נתינתם מסיני, וכולם מתרגשים, ואז הוא קולט שזה הבן שלו, ועושים לו שם אתרת נדרים, הוא הדיר אותו מכל נכסיו, עושים לו אתרת נדרים, רוצה להביא לו את כל הנכסים שלו, קיצור, זה כל הסיפור. אני כן מזכיר אותו, כי אולי יש פה נקודה שאינה לי מעניין, קודם כל להכיר, אבל מעבר לזה יש פה נקודה מאוד מעניינת, לא מעט מהדמויות, אנחנו נדבר על זה גם בהקשר, בהמשך בהקשר של רבי עקיבא, מהדמויות המשמעותיות שאנחנו פוגשים, נקרא לזה אולי במילים שלנו, מה הם? איך היינו קוראים לזה היום? אתה יודע מה? איך היינו קוראים לרבי עקיבא היום? חוזר בתשובה. בסדר? שזה סתם סיפור מעניין כאילו. הם חוזרים בתשובה. צריך אולי לחשוב על זה, למה, מה יש בזה, מה המשמעות של זה, למה זה מאפשר כל כך הרבה. בכל אופן, רבי אליעזר, האמת שכאילו, הסיפור שלו נגמר פחות טוב. זה ככה, הוא תלמידם של בית שמאי, מוציא את רבי יוחנן בן זכאי החוצה מהחומות, ואנחנו נפגוש אותו, וזה כבר לא יקרה היום, להפתעתי האמת, הייתי בטוח שנספיק הרבה יותר. אנחנו נפגוש אותו בסיפור המשמעותי הבא, שהוא לדעתי הסיפור, הסיפור אולי של הדור השני, סיפור תנורו של אחנאי. סיפור יחסית מוכר, מחלוקת על בדיני טומאה וטהרה, בין רבי יהושע לרבי אליעזר, או בעצם בין בית שמאי לבית הלל, בסדר? ואנחנו טוב, נקרא אותו בשבוע הבא, בסיפור שאנחנו נפגוש עוד שתי דמויות משמעותיות, אחת תהיה רבן גמליאל, אני אעשה לכם ככה ספוילר, אחת תהיה רבן גמליאל הנשיא, צריך להבין, הוא כאילו קצת, לא ברור לגמרי הסיפור שלו שם, כאילו מופיע שם באמצע, אבל בצורה שהיא לא, צריך להבין מה, איך הוא נכנס פתאום, ודמות שתופיע עוד פעם, אגב, זה תלמיד כזה שנמצא שם אגב ושולחים אותו איזה שליחות, תהיה רבי עקיבא. שהוא הולך להיות הדמות של הדור אחריו. בסדר, יש פה איזשהו מוטיב כזה חוזר, מעניין, אני אומר סתם יפה, שבכל דור יש לנו את הסיפור, נקרא את הסיפור המכונה, וכאילו אגב, כשאתה קורא אותה, אתה כאילו כמעט לא שמח, מופיעות כבר הדמויות שעתידות להיות הדמויות המשמעותיות של הדור הבא, אז על זה בעזרת השם נדבר בשבוע הבא. נעמוד פה.